אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השבוע זה שוב קרה. בממשלה עלתה הצעה להחלטה, הנחיה, לפי הציונות והערכים שקבועים בחוק הלאום יקבלו עדיפות בפעולות הממשלה. שיהיה להם מעמד חזק יותר, שגובר על ערכים אחרים.
סולימאן מסעוד, שלום.
ערב טוב.
מה מצב הציונות בממשלה ובכלל, נכון להם בבוקר?
לפי הרצל וז'בוטינסקי, המצב טוב.
לפי נתניהו ובן גביר.
אז בינתיים לא טוב, כי מסתבר שחסר הציונות במדינה.
במילים אחרות, שכשהתקבלו החלטות של מדיניות וחוקים, ערך כמו יהודית ינצח את הערך של דמוקרטית. בינתיים נאמר לא קרה עם זה יותר מדי, גם היועצת המשפטית לממשלה הבהירה שזה בעייתי מאוד לקבל החלטה כזאת. גם מבחינת נציגי הציבור החרדי רצו לשנות קצת את ההגדרה. אבל כל זה בינתיים. אז בואו נדבר ציונות. שלום, כאן תמר אלמוג ואתם על עוד יום הסקט האקטואלי של כאן. בישראל, ציון, נוצרים ויכוחים אינסופיים. מה זו ציונות? מי הוא ציוני? למה צריך להעניק לערכי הציונות מעמד מיוחד? מה אפשר לעשות בשמם? וכמובן, הקרב יהודית ודמוקרטית. ביחד או לחוד? בדיוק את השאלות האלה נשאל את פרופסור דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה, ואת עורכת הדין ענת תהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. עורכת הדין ענת תהון אשכנזי, שלום.
שלום.
מה זה אומר שהממשלה נותנת עדיפות, או רוצה לתת עדיפות לערכים שבחוק הלאום?
לכאורה מדובר על הצעה ששוב מאגנת את מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית. בפועל מה שזה אומר, ובצורה עוד יותר משמעותית מחוק הלאום, זה אומר שלא רק שחוזרים על ההכרה של ישראל כמדינה יהודית, גם מוסיפים את ערך הציונות ונותנים לו בעצם משמעות מסוימת. ציונות יכול להיות הרבה דברים, ויש הרבה מאוד אנשים שמגדירים כל אחד ציונות בצורה אולי קצת אחרת, אבל בעצם מאגן את מהי ציונות, שהמשמעות היא גם ציונות וגם יהדות, שבעצם מדינת ישראל הייתה בעבר מדינה יהודית ודמוקרטית. חוק הלאום נתן עדיפות מסוימת למרכיב של היהודית, וההחלטה הזאת היא עוד יותר נתנת משנה תוקף, בעצם למשקל שיש בין יהודי לדמוקרטי, עם מתן עדיפות לשיקולים היהודיים על פני דמוקרטיים. זאת משמעות ההחלטה. חוק הלאום היה, וכך נאמר, שזה הוא רק דקלרטיבי, כלומר הצהרתי, נותן בעצם איזושהי אמירה כללית לעולם שמדינת ישראל היא יהודית. החלטת הממשלה בעצם כבר נותנת כלי עבודה למדיניות ממשלה לתת עדיפות למרכיב הזה.
וכמו שפרסמנו יועצת המשפטית לממשלה, בדיוק כמו שנקבע בעבר וגם עשו בעבר בממשלה, אומרת שאי אפשר לתת בהגדרה עדיפות ליהודית או דמוקרטית. זה איזון שבוחנים אותו פר מקרה.
היועצת המשפטית לממשלה נאמנה למגילת העצמאות, לחוקי היסוד שמגדירים את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וגם להליך החקיקה של חוק הלאום, גם אם בסופו של דבר לצערי לא הוגן בחוק הלאום העובדה שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל אפילו בהליך החקיקה האמירה הייתה שאנחנו בעצם לא משנים את האיזון בין שני המרכיבים, אלא פשוט מאגנים את היהדות שבמדינת ישראל מבלי לפגוע בהיותה מדינה דמוקרטית. בעצם היועצת המשפטית לממשלה מסמנת את ההחלטה הזאת כהחלטה שפוגעת באיזון הזה באופן חד משמעי, מכיוון שזה כבר לא נותן ביטוי לעובדה שיש חובה לאזן בין שני המרכיבים, אלא אומר לא רק שחוק הלאום הגדיר את ישראל כמדינה יהודית, אלא שיש לפרש כל החלטת ממשלה, לתרגם את זה למציאות בפועל. כלומר, היום אם צריכים להחליט על אופן ההתיישבות במדינת ישראל, לגיטימי אם החלטת ממשלה תעבור, לגיטימי לתת עדיפות לאוכלוסייה היהודית מתוקף ההחלטה הזאת. וזה כבר משנה באופן מוחלט את האיזון העדין, כי דמוקרטי ויותר נכון ערך השוויון לא בא לידי ביטוי בצורה הזאת, בהחלטה.
אבל עורכת הדין טעון אשכנזי, לאורך השנים האיזון הזה באמת השתנה פר מקרה. יש מקרים שכן, אומרים, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כמדינה ציונית, לפעמים צריך לתת יותר מקום לדברים האלה.
נכון, כפי בדיוק שציינת, בפסיקות בגץ אפשר לראות תמיד את האיזון העדין בין שני המרכיבים, כאשר מדובר על מרכיבים למשל של הגדרה לאזרחות, ניתנה עדיפות למעשה בשאלה מי הוא אזרח ומי יכול לקבל אזרחות, ניתנה לאורך כל השנים עדיפות למרכיב היהודי, ובמקרים אחרים, כאשר בלץ פסק למשל במקרה של חוק החמץ, כאשר היה בעצם, היה צורך לאזן בין מצד אחד הכשרות וערכים יהודים של המדינה, ומצד שני חופש מדת, בג"ץ קבע שבאיזון הזה יש יותר מקום לתת עדיפות לחופש מדת, ולמעשה אפשר לומר שיש יותר משקל בהחלטה כזאת למרכיב הדמוקרטי. אם תהיה החלטת ממשלה, היא בעצם תנחה את בג"ץ לפרש באופן אחר כפי שהוא עשה עד היום, ולתת עדיפות באופן נחרץ למרכיב היהודי. אגב, נשאלת השאלה כמובן איך החלטת ממשלה יכולה לסתור חוקי יסוד. פה באמת אנחנו מגיעים גם לשאלה משפטית סבוכה, כי למעשה יש לנו את חוק הלאום, שהוא כמובן חוק יסוד, שמגדיר את המדינה כמדינה יהודית, ויש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שנותן מקום למשקל בין יהודי ודמוקרטי, וכמובן כרגע מצב ככה שאנחנו מתמודדים איתו מלא, שאם אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה של הרצון לערוך שינויים מרחיקי לכת בסמכות בג"ץ ובמעמדם של חוקי היסוד, אז אנחנו כשרואים את התמונה כולה, מבינים לאן הממשלה הולכת בשוב באיזון הזה בין הדמוקרטי והיהודי, כאשר בעצם מכשירה את המקום של מרכיב היהודי לתת לו דומיננטיות יתר.
צריך אבל לזכור שערך השוויון לא מוגדר בצורה רשמית בחוק יסוד, גם לא בחוק יסוד כבוד נכון. האדם וחירותו, הוא תוצר של פסיקת בג"ץ, נכון. וחוק הלאום גם הוא חוק יסוד, ועתירות נגדו נדחו. בין נכון. היתר אגב, לאור העובדה שגם בג"ץ אומר, צריך לאזן בין יהודית לדמוקרטית.
נכון, תוך הנחה שנאמר הלוך ושוב בתהליך החקיקה של חוק יסוד הלאום, שאין הכוונה לפגוע באופי של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, ויתרה מכך אין הכוונה לפגוע בעקרון השוויון, למעשה בג"ץ הכריע שלאור כל הנסיבות אפשר לקבל את ההגדרה של חוק יסוד הלאום, מגדיר את ישראל כמדינה יהודית, נותן תוקף לסמלים שלה, מאפשר את חוק השבות, ונותן באמת את הביטוי למדינה יהודית, ולכן בג"ץ מכריע שבסופו של דבר אחרי התלבטות משמעותית, שאפשר לקבל שוב כל עוד מתקיימים חוקי היסוד האחרים, וכל עוד הערכים החוקתיים שהוקרו במשך השנים בבג"ץ אינם נפסלים. אם אנחנו לוקחים בחשבון שאחת ההצעות שכרגע עומדת על הפרק, שאומרת שבג"ץ לא יוכל לפסול שום חוק כל עוד הוא לא פוגע בזכות מפורשת בחוקי יסוד, כלומר שוויון בהקשר הזה, אז אנחנו מבינים שבעצם יש פה יכולת לפגוע בשוויון מצד אחד, כי אם חוק כזה יעבור, בג"ץ לא יוכל לפסול חוק על בסיס ערך השוויון, ומצד שני תינתן אותה עדיפות למרכיב היהודי, ששוב הפרקטיקה פה היא מאוד ברורה. אנחנו רואים כבר ביום ראשון לקראת ועדת שרים לחקיקה עומדת לידון הצעת חוק שעוסקת בוועדות קבלה, כלומר ועדות שיוכלו להעביר מיונים ולקבל על בסיס בעצם החלטה של היישוב הקהילתי, החלטות מסוג זה יכולות באופן מאוד מיידי לתת ביטוי להעדפה לחברה היהודית.
אחת הטענות המרכזיות אבל נגד בגץ היא שהאיזון שהוא עשה עם השנים לא נכון, אם בכלל היה איזון. כלומר, הציונות לא קיבלה את המקום הראוי כאיזשהו ערך מוביל, לא מכריע אבל מנחה, ושהדמוקרטית, בשם הדמוקרטיה, נדחקו הרבה דברים שהם מאפיינים שחשובים לעם היהודי שיושב כאן.
האמירות האלו הן יכולות בהחלט להידחות על הסף, כלומר, כמו ש... אפשר לראות בהחלטות מכריעות של בגץ ביחס לחוק האזרחות למשל, שלמעשה מכריע את האפשרות של המדינה להגדיר באופן שמקנה זכות יתר ליהודים ביותה מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ונותן בעצם עדיפות בהקשר הזה של קריטריונים של מי הוא אזרח כלפי חברה ערבית. זאת אחת הדוגמאות לכך שזה לא נכון לומר שבגץ לא נתן ביטוי לעובדת מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. ואגב, גם חוק ועדות קבלה, שבעצם גם הוא התקבל גם כן מתוך הנחה שיש מקום, לא על בסיס יהודי, אבל כן שיש מקום להחלטה של קהילות לאפשר להן להתבסס, וזה לאפשר להן לבחור מי יגור איתן, גם אם זה אדמות מדינה, גם אם זה אדמות של קק"ל. כלומר, גם זה ביטוי לכך שבג"ץ איננו שולל כל החלטה, על אף שאפשר לומר שהיא פוגעת בשוויון, ושוקל ערכים של התיישבות והגנה על העם היהודי כחלק משיקוליו וכחלק משיקוליו המכריעים. ניתן בהחלט לראות החלטות אחרות שנותנות ביטוי לערכים של שוויון, חופש מידת, שהן בעצם גוברות על ערכים יהודים, ושוב, כל הזמן האיזון בין שני המרכיבים, ובכל מקרה בג"ץ דן לגופו, כאשר החוקי יסוד נותנים לו את האפשרות לאזן ולא לבחור מרכיב אחד על פני השני.
היום מדברים הרבה על מגילת העצמאות. מה המעמד שלה החוקתי, המשפטי?
המעמד שלה הוא ברמה, אם אנחנו משווים לחוקות בעולם, אי אפשר לומר שהיא כמו חוקה, אבל יש לה בהחלט מעמד חוקתי, ובוודאי במשך השנים ניתן לזה ביטוי בפסיקות של בגץ, וגם בחקיקת חוקי היסוד, שבעצם לקחו את המרכיבים היהודי והדמוקרטי מתוך מגילת העצמאות, אימצו את הערכים הללו, ובמשך כל השנים בפסיקות בגץ, אפשר לראות שניתן למגילת העצמאות מעמד שהוא חוקתי, במובן הזה שברור שזה בעצם התשתית הערכית שעומדת בבסיס מדינת ישראל, גם אם זה לא חוקה מפורשת בפועל, וגם אם זה לא ולא משוריין או מוגן בשום צורה, אבל זה במסמך המכונן שהייתה עליו למעשה כל השנים הסכמה חברתית, וכך גם בית משפט פירש אותו כמחייב.
עורכת הדין ענת טהון אשכנזי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
שלום פרופסור דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה.
שלום, שלום.
מה זו ציונות?
ציונות זו התנועה הלאומית של העם היהודי, שפורצת אי שם בשלהי המאה ה-19, היא כדרכן של תנועות לאומיות, כמו התנועה הלאומית האיטלקית שנקרא איטליה הצעירה, או התנועה הלאומית הגרמנית שנקראה גרמניה הצעירה. אלה התנועה לוקחת את שם הארץ והופכת אותה למותג של הרעיון הלאומי שמעוניין לבדל את עצמו, וזה מהותה של הציונות ושל תנועות לאומיות בכלל, שהן רוצות לבדל את עצמן, להפריד את עצמן, ליצור הבדל בינן ובין העבר הקרוב שמתוכו הן עולות. זאת אומרת, אלה תנועות שרוצות לחדש את פני האומות שלהן, את פני הציבורים, במובנים רבים, פוליטיים, תרבותיים, כלכליים. הציונות היא בדיוק עוד אחת מן התנועות הלאומיות, שהן מופיעות באירופה במהלך המאה ה-19, כך צריך לראות אותה.
אז כמו שאתה אומר, התנועה הציונית החלה מזמן, אבל מן הסתם הקמתה של מדינת ישראל בכל זאת משנה קצת את האופי של הדברים.
כן, בהחלט. מה שקורה זה ברגע שישנה מדינה, אז בעצם אנחנו מתחילים לעסוק תחת הכותרת ציונות במה עושה מדינה. זאת אומרת, תנועה לאומית שלא היו לה כלים ריבוניים של מס הכנסה, צבא, משטרה וכדומה, פתאום עסוקה בשאלה איך לנהל מדינה. והמעבר הזה מהרעיון של יצירת מדינה לניהול מדינה בהחלט יוצר קשיים מסוימים, וכאן מתחיל איזשהו ויכוח על מה האופי שיינתן למדינה החדשה, כשכל אחד נאחז באיזה פרשנות משל עצמו לעבר הציוני.
חוסר ההסכמה הזה, צריך לומר, היה גם קודם, היו זרמים שונים בתנועה הציונית הרבה שנים אחורה.
כן, בהחלט. התנועה הציונית בעצם קמה תוך ויכוחים פנימיים עזים בין הציונים ללא ציונים, ובתוך הציונים ובין עצמם, על השאלה מה יהיה מקומה של התרבות, האם התנועה תהיה תנועה דתית, האם התנועה תהיה תנועה חילונית, האם התנועה תלך עם בריטניה, האם התנועה תלך נגד בריטניה, שאלות משאלות שונות, שבעצם פילגו את הציונים בתוך עצמם, אבל צריך גם להגיד שאחד הוויכוחים המרים שהיו לציונית היו עם מתנגדיה, והתנועה הציונית לא מופיעה כקונצנזוס יהודי. התנועה הציונית מופיעה כמיעוט, מיעוט מבוטל בתחילתו בעם היהודי. למעשה היא נאבקת בכל הכוחות היהודים שהיו שליטים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הן בגורמים הדתיים, הן בגורמים של הגבירים היהודים, של בעלי ההון היהודים, הן בקבוצות של מה שנקרא המתבוללים. זאת אומרת, התנועה הציונית היא תנועה שקמה תוך מאבק, וכל מהותה הוא מאבק החוצה ומאבק פנימה.
טוב, מי שרוצים באמת להשיג איזשהו שינוי, צריכים להיות אנשים קשוחים הרבה פעמים ולא מתפשרים, כנראה שזה קשור לזה, אבל היום כשאנחנו מדברים על ציונות, הפרשנות למושג הזה אפילו עוד יותר מתרחבת.
כן, תראה, היום המושג ציונות הוא בעצם מושג שמתפרש במדינת ישראל, הוא מתפרש באופנים שונים על ידי קבוצות שונות שיש להם אינטרסים שונים, ובעיקר מה שקובע את הגדרת המושג ציונות הוא המיקום הכלכלי. אנחנו רואים שהשכבות גבוהות יותר, המבוססות, יש להם פרשנות יותר אוניברסליסטית ולמושג. אנחנו רואים שבשכבות הנמוכות הפרשנות היא יותר פרשנות, נגיד שנוטה לכיוון המסורתי דתי, והאופנים השונים שבהם התפרשת הציונות בימינו, הם בהחלט תולדה של המשטר הכלכלי חברתי במדינת ישראל. זאת אומרת, כשם שהמדיניות הכלכלית החברתית יוצרת פערים מעמדיים, הפערים המעמדיים האלה גורמים לאנשים בקצוות המעמדים השונים להבין ולפרש את המושג ציונות באופן אחר. לכן הפרשנויות של ציונות מאוד מאוד חופפות לשסעים אחרים בחברה הישראלית. זאת אומרת, השסע הכלכלי שמתבטא בשסע זהותי דתי, מתקדם הלאה גם לשסע בנושא הלאומי הציוני.
זה מעניין, פרופסור גוטווין, שאתה מקשר את זה לכלכלי חברתי, אבל יש עוד הרבה מאוד פרמטרים שיכולים להשפיע. לדוגמה, אמונה. זה גם דבר שיכול להשפיע. הסביבה שאדם נמצא בה, המקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא. יש עוד כל כך הרבה דברים שמן הסתם מובילים לפרשנויות שונות של המושג.
נכון, בואי נסתכל, אנחנו הרי מכירים את התפלגות הדעות בחברה הישראלית וזיקתן למיקומים הכלכליים חברתיים. מדוע בקבוצות היותר מבוססות כלכלית, נגיד את מוצאת פרשניות יותר ליברליות של המושג, ומדוע בשכבות המוחלשות את מוצאת פרשניות נגיד שנוטט יותר לצד המסורתי? הרי זה לא משום שבני אדם הגו בעניין באופן מופשט. אני חושב שהפרשנות של ציונות בהחלט משקפת את המיקום. אני חושב שזו צורה די סבירה של פרשנות, משום שאז היא גם נותן לנו מפתח להבין את החברה שלנו, ולהבין גם מהם מנגנוני השינוי האפשריים.
לפי מה שאתה אומר, בעצם אם אין הסכמה על מה היא בכלל ציונות, אז זה אפילו מפלג עוד יותר את החברה.
נכון, את אותו דבר אני גם יכול להגיד בצורה הבאה, שאי ההסכמה על הציונות מבטא בצורה עמוקה ביותר, זה פירוק מאוד מאוד עמוק שהחברה הישראלית נתונה בו, בשל פערים כלכליים חברתיים שמתורגמים לשסעים תרבותיים, ואני אומר אותם, זה מצא, המקום שבו חברה לא יכולה להגיע להסכמה על איזו שעקרונות זהות, שבמקום שבו אפילו טקס המסורות, כן, שנחשב בעבר לקונצנזוס האולטימטיבי הישראלי, כבר מתחיל להתפרק, זה אומר שהחברה הזאת מצויה בתהליכים של התפוררות שהם עמוקים יותר, שהפילוג שאנחנו רואים בתחומים של הרעיונות מבטא איזה שהם עומק שאני מפרש אותם כנובעים מהתחום הכלכלי והחברתי, ואני אומר עוד פעם, זאת גישה, הגישה הזאת שמחברת את עולם הרעיונות אל עולם אל הבסיסים הכלכליים החברתיים, היא גם נותנת בידינו איזה מנגנון לשינוי ולתיקון.
אבל אולי זה הפוך, אולי יש הרבה דברים ששונים בין הקבוצות השונות, ומה שמחבר את כולנו ביחד זה הציונות, ואהבת המדינה, והאמונה בישראל.
אני חושב שזה לא כך, זאת אומרת, אני חושב שהפוך, שאנחנו, שבהחלט כולנו אוהבים את ישראל, וכולנו רוצים בטובתה של המדינה, וכל הדברים הם נכונים, אבל על מה אנחנו חלוקים? אנחנו חלוקים לאופן שבו זה בא לידי ביטוי, אנחנו חלוקים האם המדינה היא מדינה לאומית או מדינה יהודית. אנחנו חלוקים על העיקרון, כן, שפעם היה אחד הבסיסים שמופיעים אפילו במגילת העצמאות, חוק השבות, כן, שהיה איזה עיקרון מכונן של הזהות הישראלית הממלכתית. עכשיו יש גם מחלוקת על חוק השבות. זאת אומרת, שימי לב שאנחנו בעצם, המחלוקות נובעות, נוגעות לגרעינים הבסיסיים ביותר, שבעבר ארגנו את הזהות ואת הקונצנזוס הממלכתי הישראלי. ואני חושב שאפשר די בקלות להשוות את זה, או לראות את זה על רקע ההתפרקות החברתית, הפילוג המעמדי, ההדרה של קבוצות שלמות מהטוב הכללי, ועוד דברים מן הסוג הזה.
דיברנו בהתחלה על ההצעה שעלתה בממשלה. מה אפשר ללמוד, אם אפשר ללמוד, על מצב הציונות מההצעה הזאת?
ההצעה הזאת מספרת סיפור מאוד מעניין. היא מספרת איך המתנגדים לציונות בעם היהודי השתלטו עליה. זה דבר שהרצל חזה אותו בכתביו באופן מאוד מאוד מעניין. הוא תאר מצב שככל שהתנועה הציונית תתחזק ותהפוך לגורם משמעותי, כך אלה שאתמול התנגדו לה, עכשיו ינסו להשתלט עליה. זה מופיע גם באלטנוילנד, זה מופיע במאמר מאוד מפורסם שלו, שנקרא מאושי. מה שיש לנו היום הוא בעצם שגורמים שתפיסתם היא לא ציונית. הם תופסים את הקולקטיב היהודי דרך עיניים יהודיות, מהותניות, דתיות, הלכתיות. הגורמים האלה שהציונות נאבקה בהם, הם בעצם היום ניקסו לעצמם את המושג ציונות, ומשתמשים בו כדי בעצם לפרק את יסודותיה. ונדמה לי שמה שעלה בתחילת השבוע, בהצעות שלו בממשלה, אלה רעיונות שמי שמכיר, נגיד, את כתיבתו של הרצל, יראה בהם את היפוחם.
אבל יטענו שהעמדה הזו דווקא היא העמדה הלא מעודכנת, שזה מה שציונות היום דורשת. ואנחנו חוזרים כאן לנקודה של מי הוא ציוני ומי מגדיר מי הוא ציוני.
מי שמתנגד להצעת מחליטים שלנו, מי שמתנגד לאמירה שלנו שהציונות היא ערך מנחה, מי שמתנגד לאמירה שלנו בעד חיילי צה"ל, למעשה הופך את עצמו למתנגד לציונות, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נשמע קולות כאלה.
ההגדרה הזו ציונות כמובן משתנה, ואנשים יכולים, אין פטנט רשום על המושג, ואפשר לתת לו משמעויות שונות בזמנים שונים, זה קורה עם תנועות רעיוניות רבות. אנחנו יכולים, מה שאנחנו יכולים להגיד בוודאות, הוא שבראייה היסטורית, מה שקורה היום למושג ציונות הוא שמתנגדיה השתלטו עליה, הם מוציאים, מעקרים אותה מתוכנה העיקרי, ומשתמשים במותג כדי לקדם רעיונות הפוכים לאלה שהראייה התנועה הציונית מתכוונה לקדם בעת היווסדה והרבה שנים לאחר מכן. עכשיו, ייתכן מאוד שזו ההתפתחות של התנועה וזו ההתפתחות של המושג, אבל צריך לעמוד על הניגוד, ואולי גם לנסות ולהיאבק נגד, כדי להשיב לציונות תכנים אחרים, ראויים יותר לאור עברה.
פרופסור דני גוטווין, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה.
האזנתן והאזנתם לעוד יום. העורך יותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני יוסי תנורי. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בטוויטר או בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם, והסקטים נוספים מבית כאן, אפשר למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, נשתמע.